ערב טוב לכולם, שלום לצופים שלנו בבית, לאלה שהתחברו איתנו דרך האינטרנט, שלום לכל בתי קבלה לעם בישראל, ושלום כאן לקהל שלנו שנמצא איתנו כאן בתוכנית הקבועה שלנו, חוויה ושמה קבלה. היום התוכנית שלנו, תוכנית מיוחדת, מוקדשת לרב קוק, עוד שלושה ימים, ג' באלול, יום הסתלקותו, פטירתו של הרב קוק. הרב קוק הוא בעצם המקובל שהגיע לארץ ישראל, והוא הראשון שהתחיל בעצם להפיץ את פנימיות התורה, את חוכמת הקבלה, ולכן
בארץ ישראל.
בתוך ארץ ישראל, כן. והוא ממש משחר ילדותו, כל הזמן במאבקים פנימיים, בהתמודדויות אישיות, והוא מתעד כל הזמן את ההתמודדויות שלו כדי לחבר אליו אנשים, לחבר אליו את כל האומה, או מה שהוא קורא לישראל. ואנחנו נראה ביום בתוכנית שלנו, נקרא מתוך קטעים, מהכתבים שלו, ונספוק קצת מהרוח שלו, נקבל התפעלות, כמה שהוא רוצה שכל אחד מאיתנו יתחבר לפנימיות שלו, לישראל שבתוכו, וכולנו יחד נהווה ממש אומה שלמה, מחוברת, נשמה אחת ענקית, שתאיר לכל העולם. הדרך שלו לא הייתה פשוטה, הוא הגיע לארץ ישראל, התחיל בתור...
כמה, מתי נולד?
1865, נפטר ב-1935.
איפה?
הוא נולד בלטביה, נפטר כאן בירושלים, היה הרב הראשי הראשון לארץ ישראל, הרב הראשי הראשון, אשכנזי הראשון.
נולד במשפחה מאוד פרובלמטית.
כן, הוא נולד בעצם תלמיד ישיבה רגיל, משפחה חרדית.
מתנגדים מצד אחד, חב"ד מצד השני.
וואה, זה שילוב ממש קשה.
חומר נפץ. אבל כן, וזה גם כן כנראה שהשפיע עליו.
ולמרות כל הלבוש החיצוני הזה, למרות שהוא היה תלמיד ישיבה, והוא באמת היה חזק בכל מה שהוא עשה, הוא היה ממש מצטיין.
לא, אבל כבר בגיל 11 נדמה לי הוא כתב ספר הראשון שלו, וכבר בפנימיות.
והוא היה נועם מצוין, תמיד אהבו לשמוע אותו, ואין מישהו שהוא לא הוקסם ממנו, לא משנה, הסכימו איתו, זאת אומרת, הרוב גם לא הבינו אותו, אבל פשוט הוקסמו ממה שהוא כותב וממה שהוא מדבר. אף אחד באמת לא יכל להתווכח איתו על שום דבר. הוא כתב הרבה, הוא כל הזמן כתב, עוד הרבה מהכתבים שלו לא נחשפו, הם איפשהו מוחבאים אי שם בירושלים, וכנראה שהחליטו שעדיין לא ראוי לפרסם. אבל אין ספק, גם ממה שגלו לנו היום, רואים שמדובר במקובל גדול, ואתה שמעת גם אצל הרבש.
כן, אנחנו דיברנו לא פעם על מקובלים בכלל, בכל הדורות, והרב קוק זה היה ממש, אתם יודעים, אנחנו לא מדברים כאן בדרך כלל על האנשים, על המקובלים, חוץ מרשב"י, אם זה שייך ל... ליום פטירתו לארי, בעל הסולם, רבש, אולי במקצת, ורב קוק. למה? כי הוא באמת סמל גדול מאוד, מיוחד, שפתח חוכמת הקבלה ורצה לפתוח אותה לכל היישוב דאז. היו לו מזה מאבקים גדולים עם כל... עם כל הפלגים שהיו כאן, מהמזרחי ועד החלק האורתודוקסי, עם רב זוננפלד, שהיו ככה, זה היה אישיות מאוד מיוחדת, בזה שמצד אחד היו מקבלים אותו, ומצד שני היו נגדו. איכשהו זה היה מאוד מיוחד. אני עדיין לא הבנתי, בן ציון הוא חוקר לפי המקצוע, והוא עורך הראשי של הספר שלי, שני מאורות הגדולים, שזה ספר על הרב קוק ובעל הסולם, שני מאורות הגדולים, שניים, שהם ממש האורות הגדולים, שהם פתחו לנו את חוכמת הקבלה כאן בארץ ישראל אחרי גלות, והוא היה עורך הראשי של הספר וחקר כל הדברים האלה לעומק במשך השנים. אז אולי עוד כמה מילים על זה.
הרב קוק היה ממש חבר טוב של בעל הסולם. בעל הסולם אפילו היה נוהג לבקר אותו כשהוא היה חולה, ומסופר שכשבעל הסולם בא לבקר אותו, הם הסתגרו בחדר, והוא ביקש מי ששם שרת אותו, מהשמש, או גם משתו, שיביאו להם קוסטה. אז קיצור, הכינה את הקוסטה, אבל הדלת את הסגועה לא אכלה להיכנס. ואז היא צעקה, אי אפשר, אפילו קטר לא יכול להפריד ביניהם, בין הרב קוק לבעל הסולם. אז זו הייתה
כן,
עוצמת הקשר
מאוד,
ביניהם.
מאוד, מאוד מבינים זה את זה, לא היו הרבה נשים אז בארץ ישראל שיכלו לדבר כך. ובספר במיוחד כאן אנחנו מביאים את הכל כל הנקודות האלו שהם ממש מתקשרים ומקבילים ביניהם. רב קוק גם כן ממש כמו כל מקובל שהוא מכיר כל השלבי ההתפתחות האנושות, כמו שאתם שמעתם כבר לא פעם כאן, הוא גם כן דיבר על כל ההיסטוריה של עם ישראל, שיש לעם ישראל ייעוד מיוחד, מטרה, ולכן אנחנו הגענו עם המטרה הזאת לממש אותה כאן אחרי הגלות, וכל מה שאנחנו מדברים על תיקון האדם ותיקון האומה, חיבור האומה על ידי הקשר בינינו, להיות כאיש אחד בלב אחד כעם, שרק בצורה כזאת אנחנו מגיעים להיות עם. כל זה הוא כתב על זה הרבה מאוד ודיבר על זה הרבה, אמנם ששפה הגבוהה שלו היא הייתה לפעמים מכשול להבין אותו. הוא דיבר מאוד מאוד יפה, יותר מדי, במילים גבוהות ובצורה מיוחדת. ולכן כך הדברים הפנימיים האלו היו מסתתרים אחרי המשפטים היפים, וקשה להבין, קשה להבין אותו, וגם כן קל לפרש אותו בכל מיני צורות שכאילו שלא עד כדי כך מקובל, כאילו שבכלל נגיד גרשם שולם זה גדול הפילוסופים היהודים במאה ה-20, כן, שכל כך מכובד באקדמיה, אז בכלל כותב עליו שהוא לא מקובל, שהוא רק מיסטיקאי משהו, לא? מה ששולם מבין זה אנחנו מבינים שכלום. אבל בכל זאת היה לא הרבה אנשים הבינו אותו, וכל הוויכוח שלו עם הציונות באיזו צורה ועם האורתודוקסיות ועם כל הפלגים ועם כל החיבורים, שאז זו הייתה תקופה שהיישוב היה רק מקבל את הצורה שלו, הצורה, בוא נגיד, הקודמת לעיצוב הסופי, כי הוא נפטר ב-1935 או 1936, אני לא זוכר. אז ודאי שזה היה ממש בתחילת בניית הארץ ישראל ועם ישראל. מה עוד אפשר להגיד ואני רוצה להוסיף?
אולי אנחנו נתחיל קצת לקרוא מהקטעים שלו.
כן, רק עוד שבעל הסולם היה מאוד מאוד מכבד אותו, והיה באמת נפגש עמו הרבה פעמים, היו מדברים שעות והיו שוכחים על הזמן, ממש מטיילים בעולמות עליונים. וחוץ מזה, כשרב שלי ברוך אשלג הגיע לגיל שרצה בעל הסולם שהוא יקבל סמיכה מרבנות, אז הוא שלח אותו גם כן לשני המתנגדים האלו הקיצוניים שביישוב, לרב זוננפלד ולרב קוק, שיעבור שם מבחן להיקרא רב, וגם אצל רב קוק.
יש צילום בספר של ההסמכה של הרבש. כן. הוא היה בן 17 בסך הכל.
כן, הוא קיבל אז בגיל 17, גם כן היה מאוד מיוחד, הוא קיבל את ההסמכה מרב קוק. זאת אומרת, איש, אנחנו לא מכבדים אנשים, אבל התרומה שלו והכוח שלו, מה שהוא נתן, וגם כן היום עדיין אנחנו לא יודעים בדיוק איך זה יתואר בעתיד ויפתח בעתיד כל מה ש... כל מה שהוא עשה. כי בהחלט יש הרבה מאוד כתבים שאנחנו לא יודעים עדיין איך להגיש אותם לקהל הרחב, עקב בגלל השפה, אני חושב. השפה מאוד אקדימית, מאוד גבוהה. מספרים עליו שהוא היה מגיע לספרייה, היה לוקח פשוט מדף שלם של הספרים, אחרי שבוע מחזיר. ושוב ושוב. וכך היה ממש כל הזמן בקריאה. ודאי שלא רומנים היה לוקח בספרייה, זה ברור. אבל ההיקף הזה היה מאוד מאוד גם כן מכבד את המדע, והיה ידוע כאיש רחב מאוד בדעת. נו, מה אתה רוצה להתחיל? אני לא יודע.
נתחיל אולי עם חשיבות הפצת חוכמת הקבלה.
כן, מה שכן, כל דבר שאנחנו דיברנו איתכם על הנשמה וגוף, על הבחירה חופשית, על ארץ ישראל, על הגלויות שאנחנו עברנו ולמה, בשביל מה, על זה שאנחנו צריכים היינו צריכים להתערבב עם אומות העולם ועכשיו לבוא לארץ ישראל ולהקים את עצמנו מהגלות לגאולה ואחר כך להיות אור לגויים, כל הדברים האלה הוא מספר על זה ממש אחד לאחד במקביל לבעל הסולם. פשוט זה פלא עד כמה שמקובלים כשהם מגיעים לראות מלמעלה את כל התהליך של הבריאה, של הסיבות ותוצאות ממנה, כולם ממש אין ביניהם שום חלוקי דעות ומדברים רק בשפה, כל אחד בביטויים שונים, אבל ממש אותו דבר. לכן בואו אנחנו נקרא, ולפי זה אולי נרחיב. כן.
אז נתחיל מציטוט מספר 2 אצלנו כאן ברשימה.
לא חשוב.
השאיפה של הקדושה מהאורה האלוקית העליונה מורה באמת כי תוכנה הפנימי של תורה הוא עיון ראוי ומוכרח לכל האדם, לכל העמים אשר על פני האדמה. מאמרי הראייה, עמוד 168.
כבר מדבר בצורה מאוד גלויה, פתוחה ולא שמקובלת על הכלל היהדות. רואים כבר מיד שהוא מעלה את עצמו מעל כל האנשים הרגילים, כי כשכולם רוצים לסגור את העם להיות ככה בתוך איזה מעגל שלו, לחשוב רק על עצמו, תורה ומצוות ארציות, לא יותר מזה, הוא מיד פותח את זה לכל העולם ומדבר ודאי שלא על התורה ומצוות הרגילות, אלא על אותו הרמה, אותה הרמה הרוחנית, לאותו אור שאנחנו צריכים להביא לכל העולם, שיטת התיקון, ולראות בזה כדוגמה קודם כל מעצמנו. גם כן כל הספרים שלו הם
אורות,
אורות, כן,
אורות הקודש, כן, אורות התורה,
בכל מילה, בכל שם של הספר זה מילה אור, זה בשבילו, לכן חשוב שאולי שייך למיסטיקה. כן,
הוא כותב,
תגיד,
כאן
תגיד אתה, תוסיף
הוא,
משהו.
הוא כותב כאן משהו במשפט אחד: תוכנה הפנימי של התורה הוא עיון ראוי ומוכרח לכל האדם, לכל העמים אשר פני האדמה. במשפט אחד הוא הכניס פה כאילו,
כן, גם פנימיות התורה, שזה נקרא חוכמת הקבלה, היא נקראת חוכמה פנימית, גם שזה שייך לכל אדם וגם כן לכל העולם.
עכשיו אנחנו יודעים שהמקובלים לא משתמשים סתם במילים יפות, אלא הוא ממש מתכוון לכל דבר ודבר.
כן,
אז הוא התכוון באמת שחוכמת הקבלה היא מוכרחת לכל אדם, לכל עם אשר על פני האדמה.
נו, וזה מה שאנחנו רואים איתכם, שכמו שאנחנו לומדים שהבורא ברא את הנשמה אחת, אבל מפני שהנשמה הזאת היא, מפני שהנשמה הזאת, איפה אתם תראו את זה? לא יודע. עכשיו, כן, מפני שהנשמה הזאת יש בה רמות אהביות, כן? שורש א', ב', ג' וד', אי אפשר לתקן הנשמה הזאת שהיא תהיה דומה לבורא, שהיא תהיה דומה לבורא בבת אחת, אלה אביות שורש ואלף, זה אביות קלה, לכן נקרא אתם מעטים מהעמים, שזה נקרא שזה מדברים עלינו. עם ישראל זה שייך לאביות הזאת הקטנה, ולכן אביות הזאת קודם אנחנו יכולים לתקן, תיקנו אותה פעם אחת שאנחנו יצאנו מהבבל, הגענו למצרים, עלינו לבית המקדש הראשון, נפלנו בית המקדש השני, ואז יצאנו לגלות, ועכשיו אנחנו עולים מהגלות. כשאנחנו עכשיו עולים מהגלות, אנחנו, זה עד כה אנחנו היינו רק עם ישראל בתקופה הזאת, כן? שהיה בהשגה הרוחנית או בנפילה הרוחנית, כאן זה הגלות האחרונה, כן? ומכאן והלאה אנחנו צריכים לתקן את עצמנו, זו תקופה הראשונה של התיקון, והתקופה השנייה שגם כן אנחנו צריכים, כמו שגם רב קוקן אומר, שאנחנו צריכים להגיע לזה שאנחנו מתקנים גם כן את כל העולם. כל העולם זה האביות הזאת הגדולה, הגדולה ביותר, המסה הגדולה ביותר, האביות שורש ואלף, אתם יודעים, אנחנו קוראים לזה גלגל תו עיניים, האביות בית אלף וגימל נקרא החב. אז קודם מתקנים את קודם אנחנו מתקנים את הגלגל תו עיניים, האביות הקלה ביותר, ואחר כך אנחנו מתקנים את החב. לשם זה אנחנו הגענו לארץ ישראל וצריכים את זה לעשות. זה בעצם הייעוד שלנו, ועל זה כל המקובלים אומרים. אנחנו רואים שרב קוק כאן מדבר בדיוק באותו הצורה כמו בעל הסולם, ושאנחנו כאן גם כן כל הזמן מבררים.
קטע מספר 3, עתה קרבו הימים שהכל יכירו וידעו, no. שישועת ישראל וישועת העולם כולו תלויה רק בהופעת חוכמת אור הגנוז של פנימיות רזי תורה בשפה ברורה.
זהו. זאת אומרת, עכשיו הגיע הזמן שחוכמת הקבלה, אור הגנוז, פנימיות התורה, צריך להתגלות כדי שאנחנו נגיע לתיקונים שלנו וסוף סוף נעשה מה שמוטל עלינו לעשות. כן, בצורה מאוד ברורה ופשוטה, פלא עד כמה שאלו שחושבים שהם ממשיכים דרכו לא שמים לב על כל המילים האלו.
שוב, גם פה אנחנו רואים שהרב קוק הוא בכל מילה הוא תומן הרבה מאוד, שהכל גם יכירו, גם ידעו, גם ישועת ישראל, גם ישועת העולם. במה זה תלוי? בפנימיות רזי תורה עוד עמוק ועוד עמוק בשפה ברורה. למרות שהולכים כל כך עמוק, פתאום דווקא בשפה ברורה.
כן, זה היה לו קשה מאוד. הוא דווקא גם כן היה אומר לבעל הסולם, שהוא מאוד מקנה בו, שבעל הסולם יכול לדבר בכמה מילים, לא בהרבה מילים. לבעל הסולם דווקא לא היה אוצר מילים גדול. מילים יפות, כן, אנחנו רואים באגרות שהוא כותב לפעמים בצורה כזאת גבוהה ויפה, אבל בדרך כלל היה משתמש באוצר מילים די מצומצם, ותמיד היה מספיק לו, היה מאוד מדויק, קולע. ולרב קוק היה תמיד ממש היה מקנה שהוא יודע לדבר יפה וככה בצורה רחבה, אבל לא יוצא לו בצורה יותר קונקרטית, מדויקת, צרה וקלה לקליטת המסר שלו. ולכן הוא שם לב על זה, קודם כל על זה שרק על ידי מאור המחזיר למוטב, כמו שאנחנו רואים כאן שהוא כותב שאפשר לחזור רק לאמת, וגם כן במילים כמה שיותר פשוטות. זה בדיוק תואם למה שכותב לנו בעל הסולם, שאנחנו צריכים לפתוח מקומות לימוד ולכתוב ספרים בצורה קלה כמה שאפשר, כדי לזרז את תפוצת ההתפתחות והפצת חוכמת הקבלה בהמון העם. כן,
יש לנו שאלה מאקוודור, מאלחנדרו, ששואל מה ההבדל בין תרומתו של הרב קוק בהתפשטות חוכמת הקבלה על פני שאר המקובלים.
נו בנצי, אולי אתה תעזור לי לצאת מזה. אני לא יודע אם אפשר. אני חושב כך, לי הייתה פגישה מאוד יפה עם רב קוק שברחובות. אני הייתי גר ברחובות עד שעברתי לרבש, ורב של רחובות עד היום, מאז, זה היה אחד מהמשפחת קוק, רב שמחה קוק. ושהייתי פעם אצלו הוא עשה לחופה, והייתי פעם בשיחה איתו, הוא אומר, תבוא אליי להרצאה, לשיעור שלי. ואני הגעתי, הייתי ממש ככה, לא הייתי מתעניין עוד כל כך, ממש בתחילת דרכי, ככה לחשוב שזה יכול להיות לכיוון דת או לכיוון הקבלה, שעוד יותר פנימה וכו'. ואני הגעתי להרצאה שלו, ואני זוכר עד כמה שהוא דיבר, ואני עוד לא כל כך תפסתי. הוא דיבר על זה שאנחנו נמצאים בעולם אינסוף, שסביבנו זה כל האור וכל העולם. והעולם הזה ועולם הבא הם נמצאים כאן, באותו הנפח, באותו השטח, באותו המקום איפה שאנחנו עכשיו. והכל תלוי בנו ובקליטה שלנו, איך אנחנו תופסים את המציאות. ממש אני שמעתי ככה, קצת התרשמתי, לא הבנתי, רק הבנתי שהוא מדבר על משהו באמת מעניין. שאפשר לשנות את התפיסה, שאפשר להרגיש את העולם האינסוף, שהוא ממש נמצא כאן, שאני לא צריך בשביל זה למות כדי להרגיש אותו, שזה אפשר לשנות את החושים האלו כאן ועכשיו, על ידי המאור המחזיר למוטב, זאת אומרת שייתן לי חושים הנוספים, ואז אני ארגיש שאני נמצא במציאות המלאה. נו, לא כמו שאני מספר עכשיו, אני אז מיד הבנתי, אבל זה הייתה בשבילי בכל זאת איזה מקפצה כזאת מאוד רצינית. וגם כן הוא שלח אותי לספר הכוזרי ועוד דברים ש... זאת אומרת, מה אני רוצה להגיד? שכל המשפחה הזאת, לא כל לצערנו, אבל הם היו כן תומכים בחוכמת הקבלה ובלימוד פנימיות התורה. ולמרות שהיום אנחנו רואים אחרי כל כך הרבה שנים שחוקרים הרב קוק הכי הרבה באוניברסיטה, אני חושב, כן באקדמיה, מכל הוגי דעות ופילוסוף ואישיות אחרת, לפי מספר הדוקטורטים, מה שכותבים עליו, אבל לא מבינים אותו. לא מבינים אותו. גם כן, בדרך כלל כותבים גם כן היחסים לפוליטיקה ולכל מיני הקבוצות שבעם, ולא על המהות הפנימית. כי אחרי גרשום שלום שהוא עשה ממנו כאילו מיסטיקאי, אז מאוד קשה לשנות את הגישה הזאת. ישנם אנשים שמבינים אותו, בכל זאת נמצאים הם בשוליים כביכול של החברה שלנו. הם יודעים מי זה רב קוק, הם לומדים אותו, הם מרגישים, הם נמצאים גם כן בהכרה רוחנית, הם מבינים חשיבות חוכמת הקבלה, ישנם כאלה. לבן ציון היו פגישות הרבה איתם, שהוא אסף את החומר לספר הזה, שני מאורות הגדולים. ונו, תספר משהו.
נעבור לקטע מספר 4. לא בספר אחד או בספרים אחדים תבוא התשועה המורגשת, כי אם בספרים רבים, בהמון חוברות גדולות וקטנות, במאמרים טובים ויפים, תדירים חדשים לבקרים, זה הוא עוד כותב לפני שעלה לארץ בארכון הפלס, יהיו כתובים עברית ויידיש וממלאים גם כן מקום הגון בספרות השפות החיות המורגלות בפי רבים מאחינו.
כמו שבא לסולם, אני כבר אמרתי שהם היו מאוד תומכים בזה שכתבו הרבה, בצורה קלה, בכל מיני האופנים. מקובלים מאוד תומכים בזה, כי לכל אחד יכול להיות גישה אחרת, ובקצת שינוי איזה משפט אדם פתאום מקבל איזה הברקה וזה תופס אותו, ואז מזה הוא מתחיל את דרכו הרוחני.
כן. נעבור עכשיו קצת על אהבת ישראל, כמו שהרב קוק מספר על זה. קטע מספר 5. וכל אחד מישראל חי בקרבו ניצוץ אור קדוש ממורשת אבות, מקדושת תורה וגדולת אמונה. אורות קמ"ט קנ"ן.
כן, דווקא לא הרבה מילים על אהבת ישראל, על נחיצות בחיבור בינינו, אפשר לשמוע מהגדולים, מהרבנים, והוא היה, בוא נגיד, הבולט בזה ביותר. גם אני זוכר ברחובות שהייתי ושמעתי את הרב קוק בכל בהספידים, במה שהיו שם, אז תמיד הוא היה בוכה שכל האסונות, אז היה מקרה, ואני זוכר במלחמת הלבנון בשנת 80 משהו, 81 82, אני זוכר שאז היו כמה חיילים ככה שנפלו מהרחובות, והוא היה, ואני גם כן הייתי שם אז בלוויה, והוא היה ממש בוכה שכל הדברים האלה הם מחוסר אהבה בינינו, והיה, אני רואה שהקהל לא היה מבין אותו מה הוא בוכה ככה, שאיזו סיבה חוסר אהבה בינינו, בגלל זה מלחמה ובגלל זה נופלים החיילים. זאת אומרת, אני רוצה להגיד שבכל זאת אחריו יש שרשרת אנשים שמבינים את התורה שלו והולכים בעקבתו.
קטע הבא, קטע מספר 6. מציאת האור והקדושה הגנוזה במעמקי כל יחיד מישראל.
כן, זה תמיד יש, גם כן הגישה שלו, לא גישה, זה מה שהוא פירש, שיש תקופות בישראל שאנחנו או כעם קיימים או כיחידים בודדים קיימים, כן? יש משהו, אני לא זוכר איך זה נקרא אצלו, שנגיד כשיצאנו היינו בזמני אברהם כעם, אחר כך דווקא במצרים היינו יותר כבודדים, אחר כך קיבלנו במעמד מתן תורה שוב להיות כאיש אחד בלב אחד, אחר כך היינו כבודדים בגלות הזאת, ועכשיו אנחנו צריכים לעלות שוב לגובה שאנחנו עם אחד, וגם כן למשוך אחרינו כל העולם. אז אלו התקופות, הוא מסביר אותם מאוד יפה ככה בהרחבה בכמה מהספרים שלו, גם כן בצורה פילוסופית, אז כלפי האנושות וחברה האנושית, ומה בעצם האנושות שעוברת ליד התקופות האלה שעם ישראל עובר בגלות ובעליות שלו ונפילות רוחניות, איך שזה משפיע במקביל על החברה האנושית שעוברת את ההיסטוריה שלה. כן? רגע, בבקשה, מיקרופון. ולקום אם אפשר. כן?
הגרף הזה מזכיר את חורבן בית ראשון, בית שני עוד פעם. הגרף שלך. ודבר שני, כל הזמן אומר מישראל. מה הכוונה מישראל? האם כל מי שגר בישראל הוא אחד מאלה, או רק יהודים בישראל יכולים להפיץ את תורת הקבלה וכן הלאה?
כשאנחנו מדברים על ישראל, אנחנו מדברים על, כמו שאנחנו דיברנו על על אלו שפעם קיבלו את את השיטה הזאת, כן, את השיטה הזאת מאברהם, והם עלו לדרגה שנקראת ישראל. מה זאת אומרת? אנחנו היינו בבבל, הרגשנו בבבל איזה נפילה, ירידה, זה מגדל בבל, גאווה, אגו שגבר. אז כמה שאברהם הצליח, הוא לקח איזה קבוצה והביא אותם לאיחוד, לחיבור. כן? הקבוצה הזאת, הם נקראים ישראל, יש ארקל. זהו, לעומת כל הבבלים. זאת אומרת, עד אז לא. וגם כן אז לא היה נקרא ישראל, אמנם שיעקב זה כאילו תחילת ישראל. אחר כך נכנסנו לגלות למצרים. אחרי מצרים אתם נעשיתם לעם. אחרי מצרים רק יש לנו את את הגובה הרוחנית, שאנחנו הגענו למוחין, מוחין דחיה, דחיה, אני מצטער, אני עוד לא למדתי כאן לכתוב. אז זה נקרא עם ישראל, שיש לך איחוד של הרבה נשמות, הרבה נשמות שנמצאות יחד ומחוברות יחד, ובגלל שהן מחוברות יחד הן יוצרות בתוכם תכונת ההשפעה בעוצמה, בקומפרסיה כזאת, בעוצמה של מוחין די יחידה. הן מגלות את הכוח ההשפעה שנקרא בורא בגובה של מוחין די יחידה. זה כבר באמת עם. ומתוך זה נפלנו לגלות בבל, יצאנו ממנו לבית מקדש השני, למוחין דחיה, וכל זאת זה עדיין הכרה רוחנית. זה אור חוכמה וזה אור חסדים. זה הכל עם ישראל. ורק כשנפלנו מבית המקדש השני, אז שלגמרי איבדנו את הקשר עם האלוקות, קשר עם האור, קשר עם בינינו, שמחבר בינינו, אז כבר אין מושג עם ישראל, אין מושג ארץ ישראל, וזה אז, ואז זה נקרא גלות.
זאת אומרת,
כן.
זאת אומרת שישראל זה לא מקום.
לא, לא, לא מקום ולא בן אדם ולא, ולא כלום. עכשיו, אבל אתה שואל כך, מה סדר התיקון? סדר התיקון הוא שקודם כל מתקנים, צריך להגיע לתיקון, אלו צריכים להגיע לתיקון שהיו בגובה הרוחני, זאת אומרת שכן היו נקראים פעם ישראל, זאת אומרת לפי הרשימות שיש פנימיות מגלגולים הקודמים, הם צריכים קודם כל לתקן את עצמם. נגיד אני, אתה, חייבים לתקן את עצמנו, כי אנחנו כבר היינו בגובה רוחני, יש לנו מזה רשימות, ואז אנחנו מתאחדים ומושכים עלינו אותו האור המחזיר למוטב על ידי לימוד, קבוצה ומה שמזברים לנו מקובלים איך לעשות זאת, ואז אנחנו קודם כל מגיעים לאיחוד, שוב לאותו מושג עם ישראל. זהו. דרך אותו מכשיר שנקרא עם ישראל אפשר למשוך את האורות גם כן לחלק השני שנקרא אומות העולם, כן? כי סך הכל אנחנו מהווים איזה 10 ספירות, כן? שהן מתחלקות לגלגלת ועיניים, גלגלת עיניים ואחב, וחייב להיות קודם מתוקן הגלגלת ועיניים, לא שאנחנו לומדים, כי זה אביות קטנה, קרושה, אפשר לתקן אותה יותר, יותר בקלות. אז אור דרכה מתפשט למטה, כן? מתפשט למטה גם כן לכלים הדחב. לכן זה נקרא להיות אור לגויים, שברגע שאתה מתקן את עצמך, אז גם כן שאתה מתקן את עצמך, אז יהיו מתוקנים גם כן אחר כך החב.
אלף תודה, הבנתי. ואם אפשר, כבוד הרב, שאת הקיצורי מילים, אם יכול מדי פעם להגיד מה הפירוש, כי אני חדש כאן, סך כל פעם שנייה, אז הפירוש, הקיצור מילים האלה לא...
זה רק שם של הכלים, של החסרונות, של הרצונות, שיש במה שנקרא ישראל, כן? ישראל, כן? ואומות העולם. זהו, זה שם של הכלים. לא צריך, אני אגיד לך, גלגלת עיניים, אוזן חותם פה. זה ככה נקראים הכלים, אין בזה משהו, עכשיו זה לא שייך. זאת אומרת, זה בעצם כל המסר של המקובלים, מה הם רוצים להסביר לנו. שאין לנו ברירה, אנחנו חייבים קודם להגיע אותם שרידי בית המקדש הראשון ושני, עוד צריכים להתגלות לנו עשרת השבטים, כן? ואנחנו צריכים כולנו להגיע לזה שאנחנו משפיעים דרכנו אור גם כן לאומות העולם. ובעצם כל התיקון הוא צריך להגיע לאומות העולם. כאן זה בעצם המטרה. הישראל הוא בכלל רק מעבר, ואין בהם צורך בעצמם, כי הם כלים ששייכים לבינה, לגלגלת ועיניים. אלה מפני שאי אפשר לגשת בצורה ישירה לתיקון האחב, לכן יש דבר כזה מיוחד במערכת הזאת שנקרא עם ישראל, כי הוא רק המעבר, זה כותב לנו בעל סולם במתן תורה ובערבות, בכמה מקומות גם כן, וגם רב קוק, ומקובלים כותבים על זה המון. מה שאנחנו דיברנו עד כה על, על, על בעל הסולם ולמדנו אותו, אותו דבר אנחנו בסופו של דבר יכולים ללקט מכל מיני הספרים ש... ספרי רב קוק. זה מה שרציתי להגיד. בבקשה. נו, מיקרופון. אתה לא צריך לקום.
יש כמה דברים שקצת מבלבלים אותי.
רק תחזיק יותר חזק, כן.
כמו בגט. יש כמה דברים שמבלבלים אותי. זאת אומרת, מצד אחד אומרים, לא החכם לומד. מצד שני, יש כל כך הרבה כלים ואורות וכיוונים וחזה ופרצופים ועניינים, אני כבר נהיה, לא יודע, סלט.
אז אתה כבר לומד.
נניח, נניח. סלט יש, כן.
No.
עכשיו, התיקון הוא, הוא, הוא כאילו הוא שלי? לא. האור, האור מחזיר למוטב הוא זה שמתקן אותי. אני צריך להזמין אותו.
כן.
שיתקן, אני צריך למצוא מה, מה לא בסדר,
כן.
והוא בא ומתקן, נכון?
לא, כן.
למה זה כל כך קשה? למה צריך את החוכמה? למה כאילו החלק הזה של, של כל כך החוכמה וכל הסרטוטים וכל הגרפים והמדע הזה, שזה בעצם איזושהי פעולה של הלב כזאת שהיא פשוטה, זאת אומרת, בסופו של דבר. זאת אומרת, אני מרגיש שהחוכמה מפריעה לי.
נגיד שאתה מגיע לנו מאיזה כוכב אחר. נוחת על פני כדור הארץ, כן, פותח חללית, יוצא. כן? כמו בהוליווד.
קרה לי.
קרה לך ככה. יופי. זהו. איך אתה יודע איך להתנהג? אתה צריך במשהו לדעת להכין את עצמך להתנהג עם זה. עכשיו, מראים לך את זה בערך. אתה אף פעם לא תדע לפני שאתה נוחת. ואם אתה נוחת, אז כבר מאוחר, כאילו, מה יש ללמוד? זאת אומרת, אתה צודק במשהו, אבל תראה מה שקורה. אומרים לנו כך. יש לך רשימו מהמצב, מהמצב הקודם. רשימו. זה פעם שהיית ברוחניות והתגלגלת מהאין סוף, מעולם אין סוף, אלינו לכאן, לעולם שלנו. אז מכל הדרך הזאת יש לך רשימות. עכשיו, אתה נמצא כאן באיזשהו מצב הגשמי. אתה נמצא כאן באיזשהו, במצב הגשמי. זה העולם הזה, כן? זהו, כאן. אתה נמצא בגוף שלך וכולם, אבל יחד עם זה, לא, למה אני מחקתי את זה? יחד עם זה יש לך רשימו. הוא יותר למעלה. למה? רשימו זה מדרגה שקצת יותר למעלה, לפני שנפלת, שיצאת מהחללית לכאן, הדרגה האחרונה לפני זה. כן? זאת אומרת, קצת מהרוחניות, זה נקרא רשימו, מתגלה עכשיו בך. זה נקרא נקודה שבלב. זה מה שמדבר עליך. ואז מלמדים אותך עכשיו איך אתה יכול לממש את הרשימו. אומרים לך כך, קודם כל מה ששייך לעולם הזה, תחתוך, הוא נמצא בגשמיות שלך, שיהיה בגשמיות. תאכל, תשתה, תנוח, תעשה את החיים שלך נורמלי. איך אתה יכול לממש את הרשימו? רשימו אתה יכול לממש רק אם אתה מתחבר עם אחרים. אתה צריך למצוא עוד כאלו כמוך ולהתחבר ביניהם. שאתה מתחבר ביניהם, כן? כמה שאתם מוצאים ביניכם קשר, הקשר הזה תואם, הוא מביא לך הרגשת הרוחניות, הוא מביא לך הרגשת הבורא, הוא מביא לך הרגשת העולם הרוחני. דווקא הקשר. אתה לא תמצא עולם הרוחני באיזשהו מקום, אם אנחנו ביחד, איתך, אתה ואני, מספיק שניים, אני יוצא מעצמי, לאליך, לרצונות שלך, וחי בתוך הרצונות שלך, ומה שהם רוצים זה מה שאני מממש כאילו שזה שלי, ואתה עושה אותו דבר, עוזב את הרצונות שלך, נכנס לרצונות שלי ומשרת אותם כאילו שזה שלך, זה נקרא שאנחנו מחוברים. בצורה כזאת, אם אנחנו מתחברים, בצורה הדדית, אתה מבין שכל אחד מאיתנו, כל אחד מאיתנו הוא איזשהו ספר למרצונות, כלי, כן? אני לוקח את שלך ואתה לוקח את שלי. הקשר בינינו, לא הכלים עצמם, זה סתם רצון שלך ורצון שלי, כן? הקשר הזה בינינו שאנחנו בנינו כאן, הקשר הזה, הוא מביא לנו הרגשה שאנחנו נמצאים מעל הרצונות. קודם כל, אני התנתקתי משלי והלכתי לשרת אותך. אתה אותו דבר עשית כלפי. אנחנו איבדנו קשר עם הרצון האגואיסטי שלנו. בצורה כזאת אתה מרגיש, ואני יחד, בצורה הזאת המשותפת, אנחנו מרגישים יחד את המציאות רוחנית, אחרת, למעלה מהעולם הזה, ללא שום קשר וללא שום גבולות והגבלות וחוקים, מה שיש לנו בעולם הזה. לגמרי. כי כל החוקים, כל העולם הזה, אנחנו מרגישים אותם בתוך הרצון של כל אחד שלו, וכך אני מרגיש מחוץ לי. איך אני מגיע לזה? אני מגיע לזה איך? קודם כל, אני צריך חבר או הרבה חברים. בעצם אני צריך רק אחד. ולצאת מעצמי לרצון השני, אני לא מסוגל. אני צריך כאן שיבוא אליי איזה אור מלמעלה, כוח מלמעלה, וישפיע עליי. אני בעצמי לא יכול לשנות את הטבע שלי. זהו. עכשיו, ויש כאן עוד כמה דברים. איזה דברים? שאני נמצא איתך יחד, זה לא מספיק. אני צריך חיזוק. אני צריך דוגמה מאחרים. שיהיו סביבנו כאן איזה סביבה, כן? סביבה, שהיא תגיד לנו, חבר'ה זה טוב, תתחברו ככה ביניכם, אתם צריכים להתחבר, אתם תשיגו הרבה, אז אני צריך לא אחד ואחד פלוס אחד, אני צריך עוד כמה, כמה שיותר, כי השפעת הסביבה זה חשוב. אז יוצא ככה, אתה לא צריך חוכמה, אתה לא צריך כלום, אתה צריך חברים שאיתם ביחד, אתה מגיע למצב שאתם רוצים להתחבר ו למשוך המאור המחזיר למוטב, שהוא בעצם מתקן אותך. אז צריך להיות ככה, אתה זה מספר אחד, הסביבה זה מספר שתיים, שככה תשטוף לך את השכל, מה לעשות, והשלוש זה המאור המחזיר למוטב. אבל להחזיר המאור, מאיפה אתה תיקח את המאור המחזיר למוטב, אז מה אתה צריך לעשות?
ללמוד.
ללמוד. אז אתה צריך ללמוד. עכשיו, אתה צריך לדעת? לא. אתה לא צריך לדעת. אתה צריך רק יחד עם כולם לקרוא. למה זה מספיק? כי אתה בכל זאת לא יודע על מה אתה קורא. אתה עוד לא הגעת לכדור הארץ, עוד לא נפלת מהכוכב שלך. אתה קורא על דבר שאתה לא יודע מה קורה כאן. אלה מפני שאתה קורא, אתה מאותו מצב מושך, מזמין את השדה הזה, את הכוח הזה, את העירה הזאת אליך, ואז זה פועל, זה עובד ככה. לפי רצון שלך אתה מושך. אז אתה צריך לימוד, אתה צריך חברה, ואתה צריך רצון שיהיה לך מלכת כאילו משלך. זהו. ולא חוכמה. לגמרי לא חוכמה. אין שום קשר בין ההצטיינות בחוכמה לאנשים ולהשגה. אלא ההפך. בדרך כלל החוכמה היא עוצרת אותם. כי הם מתחילים אז להיות למדנים. זהו. וגם כן, חוץ מזה כתוב, נשמת אדם תלמדנו. כי ברגע שאתה מתחיל להיכנס לזה, רק ההרגשה שלך היא שמשתנה, היא מלמדת אותך. כי אנחנו בני הרגשה. כן.
שואל אותנו מאיר מהרצליה, האם גישתו של הרב קוק לחברה ולייחוד הייתה שונה מגישתו של בעל הסולם?
נו, מה אתה חושב, בן זון?
אני חושב לפי מה שכותב לנו הרב קוק, אז הוא אומר לנו שבכל אחד ואחד מישראל יש ניצוץ ורק על ידי חיבור הניצוצות אפשר באמת להעלות את כל האומה כולה, כמו שהוא כותב. אז
אני לא ראיתי באף מקום איזה זה כל כך מקבילים וכל כך מסכימים זה עם זה וכל כך כותבים רק בסגנונות שונים שאי אפשר להבדיל. לכן הספר הזה הוא דווקא שני מאורות הגדולים. זאת אומרת, צריך, רצינו להדגיש בזה שאין שום הבדל ביניהם.
אם חותכים את הביטויים של רב קוק ושל בעל הסולם, אז אפשר לראות אפילו שהסגנונות גם אותם סגנונות, אם רק מוציאים.
לא, אני לא כל כך בקי בשפה, אז עברית בשבילי בכל זאת. כן, ככה אתה חושב?
הנה, למשל, אפילו משתמשים באותם פסוקים. זה קטע שלא מוקרן על הלוח, אני אקרא אותו, לגבי נגיד ההפצה לכל העולם. אז אנחנו יודעים שבסוף הקדמה לספר הזוהר, אז בעל הסולם מדבר על זה שכל גוי ייקח כל יהודי וישא אותו על כתפיו. אז גם הרב קוק
מגיד אותו פסוק.
כן, אבל הוא, באותו עניין הוא מדבר על שעשרה אנשים מכל לשונות הגויים יחזיקו בכנף איש יהודי לאמור, נלכה עמכם, כי שמענו אלוקים עמכם. אז תכיר החברה האנושית כולה, כי אחרי תיקון הלב, ליוד לב בשר, ראוי וקשר הוא לירודים שבבני אדם, שיהיו כולם מסורים תחת חסות מעולים וצדיקים חכמי לב, שתהיה דאגתם עליהם מתייחסת כיחס הקניין, ובזה ימצאו עושרם וביטחונם בחיים. עוד הוא מוסיף, הקדוש ברוך הוא רוצה בתקנת כל העולם. על כן אמרו חז"ל שכל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא נחלק לעין לשון, שמורה על הכנה שיש בתורה להשלים כל האומות.
כן. זאת אומרת, האדם שנראה לנו שהוא שייך לרב בארץ ישראל ועוד לככה, אבל ממש הוא מדבר תמיד הרבה יותר רחב, הרבה יותר גבוה. כלפי תיקון הכללי.
הוא כל הזמן הדגיש שהעיסוק הפנימי זה העיסוק הכי חשוב לו, והוא לא יודע מה לעשות עם כל שאר העיסוקים האלה שהלבישו עליו, כל התפקידים החיצוניים, שמבחינתו רק להתעסק ברזי תורה ובפנימיות התורה.
כן, היו לו באמת הרבה, הוא היה גם רב בחוץ לארץ, שלא יכול להגיע לכאן עקב המלחמה.
בלונדון.
כן. רב בלונדון, אחר כך הוא הגיע לכאן, היה רב ביפו, אחר כך בירושלים, עד שהיה רב הראשי של ארץ ישראל הראשון.
אולי נעבור לפרק של חשיבות בעסק פנימיות התורה, ונראה קצת מהתקיפות של הרב קוק, שלא ויתר אף פעם, שתמיד רצו קצת להזיז אותו מהפנימיות, אז בזה הוא לא ויתר, ו... הוא היה מאוד מאוד תקיף. בוא נראה קטע כזה, קטע מספר 8. לא שמענו לכל נביאי האמת, לכל הצדיקים והחסידים, חכמי המוסר וחכמי העיון והרזים, שצפחו והכריזו בקולי קולות, כי סוף הנהר של התלמוד המעשי לבדו להיות יבש וחרב. אם לא נמשוך לתוכו תמיד מים מן הים, מימה דחוכמתה וקבלה, מים דעת האלוקים, מים תואר האמונה התאורה, הנובעת מנשמתנו פנימה, משורשה, ממקור החיים.
נו, זה מה שאנחנו מרגישים בחיינו כאן עכשיו, גם כן הוא הרגיש את זה מקודם, אמנם שזה היה לא עד כדי חי בולט בימינו, אבל מתקופת ההשכלה והלאה כבר היינו מרגישים את זה, שבגלל שאנשים, הרצון לקבל האגואיסטי שלנו עלה, ורק לימוד בתלמוד בבלי ולימוד בהלכות ואיך לקיים אותם רק במסגרת העולם הזה הוא כבר לא מושך אנשים כמו שקודם, ולכן זה גרם לתקופת ההשכלה, ליציאה מהדת ולמסגרת היהדות. וזה מה שהוא אומר, שאנחנו כבר לא מסוגלים להחזיק בזה הלאה. אם אנחנו רוצים לארגן את האומה ולהדביק את כל האומה לתרבות החדשה, למטרה החדשה, אנחנו זקוקים לחומת הקבלה. אין לנו כוח אחר משהו לעשות את זה. אנחנו רואים את זה אחרי 60 שנות מדינת ישראל, שעדיין אנחנו כך נמצאים, שאנחנו לא עם, תרבות שלנו זה כולו מחול, וכל התרבויות האחרות שאנחנו ניסינו כאן לפתח, הם גם כן כולנו עדיין נמצאים כל אחד כאילו בפלח שלו, וזה עוד הוכחה לדברי המקובלים שהם אומרים שבעצם העם הזה מחכה לחוכמת הקבלה, כי רק היא יכולה להיות כוח שמייחד, שייחד אותו. כן.
יש כאן סתירה, הרי הוא היה הרב הראשי הראשון, הוא מדבר בצורה מאוד חדה וברורה, אם תשאל אותי, מאוד פשוטה, על נושא הקבלה. כן. איך זה ייתכן שלא יצא מזה שהוא היה הרב הראשי, ואני יודע שהיהדות הציונית אימצה אותו, איך זה שזה לא חלחל? ואילו היום, כשאנחנו בעצם מרימים את בעל הסולם בעבודה שלנו, ובעצם אחרי הפסקה כל כך גדולה מאז, מצליחים להביא את הנושא הקבלה דרך בעל הסולם ולא דרך הרב קוק. ואם אינני טועה, הרב קוק היום, במרכאות, המעמד שלו ירד. כיצד אתה מסביר את זה?
אתה רוצה לנגוע בכל הדברים האלה? מאוד פרובלמטי. אני אגיד לך, קודם כל היו לו מאבקים גדולים, גם כן עם ציונות ועם ציונות הדתית, עם המזרחי. זה לא כמו שהיום נראה מרחוק ובצורה כזאת ורודה, שזה כל כך הכל היה בסדר. לא הבינו אותו ודחו אותו, והוא לא היה מסתדר איתם, והיה, נו, אולי תוסיף. לא, כי הוא יודע את זה יותר מזה, יותר ממני. בשביל מה?
הנושא הזה של מה קרה עם ממשיכי דרכו של רב קוק, זה נושא בפני עצמו.
לא, אבל לפחות מה שהיה לו בזמנו, לא ממשיכים.
הוא בעצם, הוא כל הזמן, כמו שאנחנו שומעים עכשיו, אורות, נסתר, רזים, כל דבר הוא היה מבסס על זה. הוא אומר, מנשמתנו פנימה מקור החיים. העניין הוא שלעם כנראה היה קשה לתפוס דווקא את החלק הפנימי, ויותר תפסו את החלק כאילו החיצוני של המילים. ואז דיברו על ארץ ישראל הגשמית, וכל התנועה הגשמית, על התקומה הגשמית של ארץ ישראל.
אתם לא שמעתם על זה שפעם, לפני כמה שנים, אני פניתי למתיישבים?
זה היה
ב-1998-99. יכול להיות. אני עשיתי ככה איזה מכתב כזה חריף, כן, ש... ארץ ישראל, כן, ארץ ישראל אי אפשר לכבוש לבנות וילות בשטחים. אנחנו יכולים לכבוש אותה בלבבות שלנו, בעבודה שלנו, בתיקון שלנו הפנימי. איפה התיקון הזה? זה שאני בונה בית, וילות כאלה יפות וגינה מסביב וכו', אני בזה לא נעשה ציוני. ובזה ודאי שאין לי שום כוח שאני נמצא בארץ הזאת. אלי כוח להיות בארץ זה להגיע אליה בצורה רוחנית, להיות בגובה ארץ ישראל, עם ישראל בארץ ישראל. והסברתי את זה שם. קיבלתי בחזרה משהו. זה כן, זה היה לפני 10-12 שנה אולי, אני לא יודע כמה.
יותר מוקדם אפילו.
אפילו קודם. מה אני רוצה להגיד? שאתם יכולים לראות מזה עד כמה שכל הקהל ההוא לא הבין את הרב קוק והתרחק. אנשים לא רוצים לשמוע דברים כאלה. זה מחייב אותם. אני לא מעניש חס ושלום או פה, כן, מאשים או משהו, כן. אלה פשוט עדיין כך הם מסוגלים להסתתר מחובתנו.
זאת אומרת, אפשר לומר בעצם שההיסטוריה של הקבלה או ההיסטוריה של האנושות הביא מקובלים גדולים לצאת עם משהו מסוים שיקדים את זמנו, אם זה הארי בזמנו ובעצם גם הרב קוק. ויש באיזשהו שלב זה יצא החוצה ויהיה לזה שימוש. אתה גם אומר שיש כל מיני כתבים נסתרים.
לא, אנחנו נזכיר לכל הדברים האלה שהם ממש כאיזשהו מכלול אחד.
כן.
יצאו החוצה, זה לא יהיה תחת שם רב קוק או ארי או בעל הסולם אפילו, אלא משהו שזה שיטת התיקון העולם, שיטה של ייחוד העולם, שיטה של התעלות מעל מעל המוות, כי בעצם התורה זה נקרא, אתה מבין, זה קודם כל זה מעלה אותנו מעל דרגת החיים ומוות האלו לדרגה הנצחית. כן, זה השחרור ממלאך המוות. כן? ולכן זה ידבר בצורה אחרת, אבל ודאי שכל אחד מהם הוא בנה את זה. וגם כן חוץ מזה שהוא בנה, אנחנו צריכים להבין, מקובלים הם לא אישיים כמו שאנחנו מרגישים את הפנים והצורות שלנו. מקובלים זה במערכת הכללית, במערכת הכללית שנקראת אדם הראשון. כל אחד מהם זה מערכת, זה חלק. אנחנו כאן נקודות קטנות ככה, אתה יודע, אבל כאן זה משה ורשב"י ואברהם ויצחק ובעל הסולם ורב קוק וכל האלו, הם כהגושים הגדולים, מערכות שקשורים ביניהם, כי הם דווקא קשורים ביניהם, כן? ואז בקשר ביניהם הם שמחיים את כל המערכת הזאת הכללית. אל תסתכל על העולם שלנו בכלל, העולם שלנו זה מדומה, הוא לא קיים. ואז יוצא שמה שהם עושים זה כל מקובל ומקובל, הוא מוסיף למערכת הזאת עוד חיות, עוד אפשרות להשפיע עלינו. ולכן זה העבודה שלהם, זה התרומה שלהם, שהם בצורה כזאת עובדים. גם עכשיו זה לא, זה הרי מערכות רוחניות, זה לא איזשהו דמות אדם שחי ומת. אנחנו מדברים על הנשמה, על החלק נצחי שנמצא בקשר עם המערכת הכללית ופועל שם כאיזשהו עבר בריא בתוך הגוף, וגורם לזה שכל הגוף יקום לתחייה. אז על זה קודם כל צריך לראות בדברים האלה. לכן נכון שבעולם שלנו עדיין לא מבינים ולא מכירים אותו והכל, אבל הוא בעצמו חי וקיים ופועל כך. כן, ונצא.
טוב, זו לא הייתה אמירה יחידה של הרב קוק. בקטע הבא, קטע מספר 9, הוא אומר באגרות א' קופסמך, אני רואה שעיקר מניעת ההצלחה בכל מה שעושים לחזק את היהדות הוא מפני שנזנח האור האלוקי. הכל פונים רק לתקן את החרדיות הפשוטה, כאילו יהיה אפשר להחיות את העולם כגוף בלי נשמה.
בצורה מאוד חריפה, כן? ויחד עם זה, כאילו לא שמו לב על כל הדברים האלה וקיבלו אותו, עשו ממנו משהו אחר ממה שהוא היה. זה מה שמעניין. זה ככה מסתכלים. כמו שהגרשון שולם כותב עליו שהוא מיסטיקאי ולא מקובל, נו, לגרשון אני מבין מי הוא, סך הכל זה פילוסוף, אבל בכלל, עד כאן זה בצורה מתוחכמת, אני חושב, בצורה מאוד מאוד מכוונת, עשו מהאדם מה שרצו לראות בו, ולא מה שהוא. זאת דוגמה ממש קלאסית.
טוב. יש בספר פרק שלם של אמירות כאלה, אז מי שרוצה לקרוא, יש פה שאלה, כן.
בבקשה.
הנושא הזה שאתה כרגע דיברת עליו, זה בעצם מה שאלה לי את השאלה הראשונה. הרי הוא היה רב ראשי, הוא היה בלונדון, בישראל, זאת אומרת, הוא התעסק הרבה בהלכות והרבה
ודאי.
הוא פסק, הוא היה גם רב פוסק, ואנחנו יודעים שהרי היהדות הציונית, הוא גם כן היה חלק מהקמה שלה. זאת אומרת, איך מקובל יכול להתעסק בנושא הכל כך גשמי של הלכות, זאת אומרת, ועוד לצפות שיחשבו עליו אחרת. זה ככה...
לא, בעל הסולם היה גם כן רב של גבעת שמואל,
שאול.
גבעת שאול בירושלים, אחר כך ביפו, היה גם כן עוסק בדברים כאלה, מה הבעיה? האגרא היה ידוע גם כן כמקובל, ויחד עם זה... היה עוסק בהלכות והקים ישיבות למיניהם. אנחנו צריכים להבין שהבעיה היא, זה בימינו כאילו קמה בצורה כל כך חריפה. ובכל הדורות הקודמים זה לא היה כך. כי אתה צריך לבנות את קודם כל עם, מסגרת, משפחה, חינוך. כל הדברים, אתה לא יכול להזניח, כמו שהיום זה פרוע, זה הכל זה, היום זה, תעשה מה שאתה רוצה. אין? וככה זה. אז אנשים היו, וקודם כל האדם הגדול, הוא דואג לזה שכולם צריכים להיות מסודרים. עדר צריך לדעת, זה הגבולות שלו. אלו הגבולות. זהו. ובצורה כזאת להתקיים, שיש להם, הכל מסודר, אתה יודע? ואחר כך, מעבר לזה, אז מתחילים לחנך אותו, מתחילים להוסיף לו עוד קצת, ועוד קצת דברים. זה מה שבעל השם טוב עשה גם כן. הוא הכין להם וקצת פתח את החדרים ללימוד חוכמת הקבלה. בהתחלה זה לא היו חדרים לילדים כמו שעכשיו. כן? קיבל לי שם אנשים גדולים, זאת אומרת מבוגרים. והתחיל כך ללמד אותם וכן הלאה. אבל תמיד הם עסקו גם כן ב... בחינוך העם הפשוט, בהלכות, במסגרת האומה, כי אז היה להם גם כן קשר וגישה לעם. אם אני סתם מקובל, אז אני צריך להסתתר בפינה וזהו. אתה יודע איך הם חיו? אם אדם מכריז על עצמו שהוא המקובל, גמרנו. הוא היה נמצא בפינה שלו, ואף אחד כמעט ולא היה נמצא איתו בקשר. יש על זה הרבה סיפורים. אבל אדם שהוא רב, ופוסק, ובאים עליו לשמוע כל מיני דברים, מה שעם צריך לחיי יום-יום, אז הוא גם כן דרך זה יכול להשפיע, לעורר את העם לדרגה יותר גבוהה. לכן מקובלים היו עוסקים גם זה, גם בזה וגם בזה, משך מאות שנים האחרונות, מזמן הארי, שהיה אפשר כבר לפתוח חוכמת הקבלה, עד הארי זה היה בכלל אסור. הם ידעו על זה ולא עשו. אבל אחרי הארי, כל ה... המקובלים האלו, הם עסקו בזה גם ברבנות, מה שנקרא, גם בלימוד הקבלה. ולכן הוא גם כן היה עושה אותו דבר. גם בעל הסולם היה כך עושה. אנחנו צריכים להבין שלא הייתה להם גישה אחרת, כי כל העם היה, נו, ב-90%, ב-95%, שומר מצוות ו... וגם כן האלו שלא היו שומרים, זה הייתה תקופה כמו נגיד כמו ביאליק, אז גם כן גמר ישיבה, אותה ישיבה גם כן בפונוביץ'
למדו ביחד באותה ישיבה,
למדו ביחד באותה ישיבה ביאליק ורבקו, אתה מבין? אז זה בכל זאת מאותו מקור, אתה חייב להיות קשור עם העם כדי לבוא אליו ולהתחיל משהו לעשות איתו.
יש פה שאלה?
כן, למי? אדוני, בבקשה. פעם ראשונה אצלנו.
כן, פעם ראשונה.
כן.
אני מוטיב לך.
דונו, בבקשה.
אני רואה אותך הרבה בטלוויזיה.
נעים מאוד.
יש לי חבר שאמר לי שאתה חייב, אני חייב פעם לבוא. אז בסדר, נחמד. אני חייב לשאול שאלה שמטרידה אותי הרבה מאוד זמן.
כן.
מאז שהייתי קטן. אני רוצה לדעת דבר אחד. האם התורה שלנו, כן, נכתבה באותה שפה שאנחנו מדברים עליה היום? האם היא עברה אותו דבר? נלמדה אותו דבר? האם היום אנחנו מבינים מה אמרו אז, כן? ולא השתבשו דברים בדרך, כי אנחנו יודעים שהיה מגדל בבל, שהשתבשה השפה ונהיה בלגן שלהם, ואז איך אנחנו בסופו של דבר כן מבינים את מה שאמרו פעם, כי אנחנו מדברים גם על מקובלים שבכלל בחיים לא היו פה, אני לא יודע איזה עברית הם דיברו, אני לא יודע מה הם קראו, או שזה לא קשור בכלל.
הראשון שגילה... אלוקות מכל בני האדם ככה, מהיסטוריה, נגיד מינוס מיליון שנה. בסדר? הראשון זה היה מינוס 500-770 שנה מהיום, קראו לו אדם. כן.
לא
רואים. כן, קראו לו אדם. לא רואים?
כן.
זהו. זהו, פשוט אבא ואמא קראו לו אדם. מה, מי עוד קרא, נותן שם לתינוק? אבא ואמא, נו. כן? זהו. הוא השיג את האלוקות פעם ראשונה. הוא הראשון, לפניו היו עוד, לא יודע, 50,000, 100,000 שנה כבר היו חיים בני אדם, כולנו באים מהקוף. על זה כותב הארי, אז אין בזה מה להיבהל, אנחנו מהקופים. גוף שלנו מהקוף. הארי, אתם יכולים לפתוח גם כן תלמוד 10 ספירות, כן, הוא כותב ש... דומם צומח חי מדבר, הממוצע האמצעי בין החי למדבר זה הקוף. אנחנו באים מהקופים, דרך הקופים, כן? זה הגוף שלנו, הנשמה שלנו לא, אבל הגוף שלנו ככה זה. מה יש בזה? אנחנו לפי גוף שלנו שייכים לעולם החי. לא, לבהמות אנחנו. לא. אז האדם הראשון הזה, אדם אנחנו קוראים אותו הראשון. למה הראשון? הוא הראשון שגילה האלוקות. לא. גילה האלוקות. שיש כוח העליון, שהוא פועל, שהוא אחד, ושהוא מפעיל אותנו, ויש משימה, יש תהליך, ויש מטרה שאליה אנחנו צריכים אמין אנושי להגיע. זהו. כתב על זה ספר שנקרא רזיאל המלאך. אתה יכול לקנות בחנות. 10 שקל, לא יותר, אני חושב. זהו. ספר שלא תבין שם כלום דבר, אבל זה יפה, זה, אתה יודע, מכל זאת, מאז. כן, זהו. עכשיו, אחריו, הגיע לנו 20 דורות מהאדם הראשון, כן, עד אברהם. אברהם. כאן זה נוח וכל זה באמצע, כן, 10 דורות. מאדם עד נוח, ו10 דורות מנוח עד אברהם. אברהם זה כבר בבל. זה האגו קפץ בהרבה מאוד. אנשים כמעט איבדו, היו מקובלים. בדורות האלה כבר היו מקובלים. כל 10 הדורות האלו שעליהם כתוב בתורה, הם כולם מקובלים. אז, אבל כאן הייתה קפיצת האגו, ואז נשכחו, נעלם העניין הזה, אברהם שוב חידש את זה. את ההשגה האלוקית. והתחיל העיקר שהוא גילה את הקבוצה שצריכים לעבוד בצורה יחד בקיצור, לבנות את עצמנו בצורה כזאת שבתוכנו נגלה את הכוח העליון. לא איזשהו איש מיוחד כמו אדם או אברהם, אלא כל אחד ואחד שמצטרף לקבוצה ומתחיל לעבוד בזה שהוא מעלה את עצמו מעל האגו שלו כלפי אחרים ורוצה להתחבר עם אחרים, מגלה בזה, ביציאה שלו מעצמו כלפי אחרים, מגלה בזה כוח האלוקי, תכונת השפעה. הוא גילה את הדבר הזה הראשון, לכן הוא נקרא אף האומה. ואחריו כבר אנחנו מגיעים למשה. הקפיצת האגו עוד יותר גדול, כי זה גלות מצרים, כן? האגו ענק. על פני האגו הגדול גילו האלוקות בצורה הגדולה ביותר, וכבר בצורה של העם, קבוצה הגדולה. וזה מה שקיבלו, הגילוי הזה, הוא נקרא תורה. באמת, גילוי הגדול שאין כמוהו. עד סוף הדורות, ככה זה, ממנו אנחנו יכולים לשאוף את הכל. זהו. נו, אחרי משה זה היה רשב"י, שם, וכל היתר. כל מה שנכתב בתורה, בצורה אידיאלית, זה תואם למה שיש לנו היום. מילה אחת. שום דבר לא השתנה. מקובלים, מוציאים משם, בהקשר בין המילים, בצורת האותיות, בסדר האותיות הישר והפוך, ואם אתה יודע, עם כל מיני גימטריות וכל, מוציאים משם המון חוקים. כי בעצם זה כמו קוד, זה כמו במחשב, אם אתה יודע תוכנה, איך שכותבים, אז ממש בסדר הפקודות, שכל צורה זה פקודה ותכונה, בסדר שלהם נכתב פשוט כל התהליך שצריך לעבור על הרצון לקבל הכללי שבורא ברא. אז תורה זה כמו הוראה, זה ספר הוראות, תוכנה, שאנחנו לפי התוכנה הזאת הולכים. ובאמת אפשר לראות משם הכל. חוכמת הקבלה יחד עם זה מוסיפה לעברית שבה כתובה התורה עוד ארמית, כי זו שפה מדוברת מבבל, מאברהם, מאז זו הייתה שפה מדוברת, כן, באזור הבבל. ומה שטוב שבשפה הזאת, השפה הזאת היא הפוכה מהעברית, ועברית מדברת מצד האורות והארמית מדברת מצד הכלים. ולכן טוב לנו לפעמים לדבר גם כך וגם כך. בזה אנחנו יכולים להבליט עוד כמה תכונות, דברים, תהליכים. זה נוח. לכן נגיד זוהר כתוב גם בעברית וגם בארמית. גם מקובלים משתמשים גם בזה וגם בזה. הרבה שמות מארמית. אבל זה הכל לא כל כך לנו חשוב. רק זה איך לכתוב את העניינים. אבל אל תדאג, התורה שלנו, כמה שאנחנו עוד נחקור, אנחנו נגלה ששום דבר בה לא השתנה. כן.
לימור מבית קבלה לעם באילת שואלת, האם כל מקובל מעביר הרגשה אחרת בכתביו, ואם כן, למה יש הבדל?
יש הבדל. גם כן יש הבדל, כי כל אחד זה כמו שבעולם שלנו. קודם כל, אחד הוא מוזיקאי, אחד הוא צייר, אחד הוא עוד, לא תגידו לי מה, פסל נגיד, כן? ועוד ועוד ועוד. וכל אחד מביא לנו התרשמות מהעולם שלנו, באיזה יצירה משלו. אז יש הבדל ביניהם. יש, כן? גם כל אחד מאיתנו. הוא בנוי בצורה אחרת, יש לנו, אנחנו כולנו באים מאיזה רמפין, יש 70 התכונות העיקריות שבנשמות, כל אחד בכל זאת עם, 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 עם צורה אחרת. אז האחד אנחנו רואים בעולם שלנו, כמו שפרצופים לא שווים גם כן הנשמותיהם, ולכן כל אחד תופס בצורה שלו, לכן לכל אחד מתאים זה ולא מתאים זה. ובמקובלים יש הרבה מאוד, זה כמו שנגיד, כמו שציירתי שבגוף אחד, כן? בגוף אחד יש לך מוח, לב, כבד, ריאות, כליות, שם כל מיני איברים. כל אחד עובד בצורה אחרת. ויש איברים שעובדים בניגוד כביכול זה לזה. אבל בניגוד זה מזה, הם מחזיקים את המערכת באיזון. כי זה החוק של המערכת חיה, שמתחדשת על ידי השילוב בין הדברים מנוגדים, בין הכוחות, מערכות מנוגדות. ולכן אנחנו רואים כל כך הרבה סגנונות וכאילו ויכוחים, וזה צריכים את זה. אנחנו צריכים להבין שכוח אחד זה רק הבורא. אם נברא זה כבר שניים. אם שניים, אז חייבת להיות ביניהם מערכת המאזנת אותם. ובעצם כל המערכת המאזנת בין בורא לנברא היא נקראת תורה. זאת אומרת, זאת התוכנה, תוכנת האיזון. ואנחנו לצערנו היום יצאנו לגמרי מתוכנת האיזון, לכן אתם רואים מה שקורה בעולם, במשפחה, בחברה האנושית וכל הדברים, אך כמה שאנחנו נמצאים במצבים יותר ויותר מסוכנים. כן, דוקטור. לא, 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 לא. מיקרופון, בבקשה. את כבר ותיקה וככה.
כן, אנחנו נתנו על הפצה בכל העולם, ורב קוק מספר על הפצה בכל השפות ובכל העולם. אז רציתי לשאול, האם המאור המחזיר למוטב, או איך שהוא קורא לו, האור האלוקי, נמצא גם בספר הזה ברומנית, שזה תרגום של חוכמת הלב?
רומנית, קבלה ברומנית.
כן, יש לנו חוכמת הלב פה, ורציתי לשאול אם אני אומרת ברומנית, שינום ההירואי, זה אותו דבר כמו להגיד ורק הגיבורים, שמידת סבלנותם עמדה להם, הקרור רב דאר הרמז דנה קלינטית, זה משהו כזה, וזה בעצם כל הטקסטים האלה של המקובלים הגדולים נמצאים פה, קטעים מהם. אז רציתי באמת לדעת אם אנחנו יכולים לחזק את
העבודה. זה דבר גדול מאוד, אני מודה לך על זה שבזכותך הספר הזה נתפס ברומניה. שמעתי שיש לו שם גם כן ביקוש רב, ונקווה שזה יעזור. אני חושב שבספרים האלה שהם מגיעים דווקא דרך הילדים למשפחות, יש בזה דרך להגיע לאנשים גדולים. כן, זה באמת נכון. אני נגיד רואה את הספרים מה שקונים לנכד שלי. כן, באמת, אני רואה שם מכוניות גדולות, ציפורים, הוא מביא לי את זה. אז אני רואה אותם. אז יכול להיות שדווקא דרך הספרים האלו אנחנו נגיע גם לגדולים. תודה לך. כן, יש עוד גברת? כן.
תודה רבה. רציתי לשאול שאלה שככה מטרידה אותי. האם יש קשר, הרי רב קוק וגם בעל הסולם דיברו כל הזמן על הייחוד של העם. עכשיו אנחנו יודעים שעשרת השבטים, אפילו אנחנו לא יודעים איפה הם מפוזרים. האם יש קשר בין, אני פשוט שואל את עצמי, כלשהו בין הספירות, המערכת של הספירות, פרצופים וכל זה, העשר ספירות, כי גם זה עשר, לבין עשרת השבטים, או בכלל זה לא קשור? תודה.
עשרת השבטים, קודם כל זה 12 שבטים, כי זה י' כ' ו' כ' כפול ג' קווים, וזה שאנחנו רק חלק קטן משניים, וכל היתר נעבדו, הם לא נעבדו לגמרי, כי ברגע שאנחנו עולים אנחנו היינו בדרגת בית המקדש הראשון, נפלנו לגלות בבל, עלינו לבית המקדש השני. כן? כאן נעלמו אצלנו עשרת השבטים. מבית המקדש הראשון אנחנו איבדנו אותם. את עצמנו אנחנו איבדנו בבית המקדש השני. ואם אנחנו עכשיו מתחילים את התיקון, אנחנו עולים ומתקנים את עצמנו, כשאנחנו מתקנים את עצמנו מעל הגובה בית המקדש הראשון, שזה אור החסדים, מוחין דה נשמה, ומתחילים לעלות עד מוחין דה חיה, בתקופה הזאת, אנחנו מגלים אותם. הם מתגלים לבד, הם מצטרפים אלינו. כי הם נפלו רק מגובה הזה, לא היה להם קלקול של בית המקדש השני. ולכן כשאנחנו נגיע לגובה הזה, נקווה שמהר, אז פתאום התגלו לך עוד כמה מיליארדי יהודים בעולם.
אמן, תודה.
טוב. אנחנו מקווים שזה בדרך שכל העולם בכל זאת הגיע לתיקון. סך כל זה אחרי דרגת הבינה, כאן אנחנו מגיעים לדרגת החוכמה, ואחר כך עם כל העולם מגיעים לדרגת הכתר. אז נקווה שכל זה יתממש בנו מהר. עוד מוסיף משהו מרב קוק?
כן, אם כבר נגענו קצת בילדים בחינוך, מונה איזה קטע על חינוך, זה הקטע האחרון.
כן, הוא היה דווקא מאוד
מחזיק. קטע מספר 14.
תראו, מה שאנחנו רואים במקובלים הגדולים, שהם היו בגילוי האלוקות בגיל מאוד צעיר, כמו ארי וכמו רמחל וכמו בעל הסולם וכמו רבש, נגיד, כמו שאני רואה אגרא בגיל 8 או 9 כתב ספר הראשון שלו, בגיל 9 זהו, וכל אלו אנשים הם היו ממש מילדות הם כבר היו קשורים לחומת הקבלה, וגם לכן הם דיברו בצורה כזאת, שחייבים להגדיר את הלימוד הזה ממש מגיל הצעיר ביותר. כן.
אז אנחנו נקרא קטע מספר 14. מטרת החינוך בישראל, מטרת החינוך היא להכשיר את האדם לצורתו המתוקנת, שהנקודה המרכזית שבה היא לעשותו טוב וישר. מאז אשר החל אברהם אבינו לקרוא בשם השם, הייתה לנו לנחלה, כי כל מה שתהיה מושרשת בליבו של אדם, יותר הקריאה בשם השם, כן יגדל טובו ויושרו, ויהיה יותר מאושר לעצמו ולחברה כולה.
הוא באיזשהו מקום כותב מגיל... כן?
שלוש.
מגיל 3, מגיל 6, בכל מיני מקומות כאלה כותב, ללמוד עם הילדים תורה, פנימיות התורה, חוכמת הקבלה. נו, לא בפרצופים, ספירות עולמות, אלא להתחיל ממש מיצרה, תיקונים, בחירה חופשית. יש שמות? כן.
בהמשך, ביחיד ובאומה בכללה, דרוש תלמוד קבוע משחר טל הילדות של האדם. על כן לקח מקום בראש החינוך הישראלי תלמוד תורה, ודווקא תלמוד תורה ולא ידיעות אחרות, שאין מטרתן כי אם להכשיר את האדם למלחמת החיים, ולא לעשותו טוב וישר לפני השם ואדם. הכשרת האדם למלחמת החיים נחשבה בנו תמיד למדרגה השנייה של צדדי החינוך, ולא עצם מטרתו.
לצערנו כותב בצורה כזאת שאפשר לסובב לכל מיני כיוונים. ולכן אנחנו רואים שעד היום כל אחד ככה לוקח כתביו ועושים מזה הרבה דוקטורטים. כן.
אנחנו רואים מצד אחד, וככה גם התחילה ההרצאה היום, שתורת הקבלה בעצם נועדה ללימוד לכולם. כן. אנחנו גם שומעים הרבה פעמים שזה לא משנה מאיזה עם אתה, זאת אומרת, העניין של המנהגים ומסורת, כל אחד שהיא קיימת שלו, כשלימוד הקבלה הוא מעל הדברים. מצד שני, אם ניקח את כל המקובלים הגדולים, הם היו כולם ללא יוצא מן הכלל, במיוחד אלה שהזכרנו, הם היו דתיים. זאת אומרת, הם קיימו את המצוות, אני לא בדקתי, אני מניח שקיימו את כולן, מקטנה ועד גדולה, כיהודים.
כן.
השאלה שלי, אם אני מתישהו בדרך, אמור להגיע למצב שבו בתור מי שגדל והתחנך כיהודי, האם אני אצטרך מתישהו לקיים את המצוות כהלכתה, נגיד לפי שולחן ערוך?
אני לא יכול להגיד לך על זה אלא ממה שאני מבין. אני לא חושב, וגם כן לא חושב, שרב קוק כבר בזמנו שראה את היישוב היהודי בארץ חשב על זה שיש לפניו בעיה להחזיר בתשובה בצורה החומרית, זאת אומרת הארצית, בעולם הזה את בני אדם, ואז אחר כך רק ללמד אותם חוכמת הקבלה. אלה אנחנו מדברים בזמננו, כבר בימינו, לא על מסגרת הגשמית של האומה, אלה מדברים על תיקון הנשמה. ובתיקון הנשמה אנחנו לומדים את זה כבר במקורות העתיקות, שלא אכפת לקדוש ברוך הוא איך שוחטים בהמה, בצורה, בצוואר או מהעורף, זאת אומרת בצורה כשרה או לא כשרה. אלה נתנו מצוות כדי לצרף בהם את הבריאות, לצרף, זאת אומרת לעשות אותם יותר זקים, צירוף לעשות בבני אדם. ולכן כשאנחנו לומדים עוד יותר, אנחנו לומדים שאין קשר בין תיקון הנשמה וקיום הגשמי של הפעולות שאצלנו כאן בגשמיות נקראים מצוות. בחומת הקבלה מצוות זה, אתה יודע, שזה תריג רצונות שיש בנשמה, שאנחנו צריכים לתקן אותם משימוש האגואיסטי לשימוש לטובת הזולת. זה נקרא קיום המצוות. ולכן אנחנו מלמדים רק לחוכמת הקבלה. אלה ישנם כאן אנשים ששומרי מצוות ולא, ולכולם יש מקום, וכל אחד ראוי לעשות מה שהוא רוצה, מה שרוצה כך יעשה. אני חושב שהצורה הזאת של היהדות היא מכובדת מאוד, בעיניי היא מכובדת בצורה, אני אגיד לך, כשהיא נותנת מסגרת לאומה, מסגרת לעם, מסגרת לבית, למשפחה. ולכן אם אדם במשהו מחזיק בקיום החיצון של איזה, בוא נגיד, אני לא קורא לזה מצוות, אני קורא לזה תרבות, אני קורא לזה חינוך, אני קורא לזה מנהגים, המילה הנכונה לזה. גם רבש, היה אומר על זה מנהגים, שהיו שואלים אותו על הדברים כאלה, איך לקיים וככה וככה, אז הוא אומר, אני לא בקי בין מנהגים. כך היה עונה. אמנם שבכל זאת סידר אותנו בצורה כזאת שאנחנו יצאנו ממנו שמקיימים אותם, אבל שיהיה לך ברור שאתה נמצא כאן בתרבות, שאתה על ידי זה לא מתקן את הנשמה, אלא אתה לוקח את הדברים האלה כדי לסגור את עצמך בצורה שכל אומה יש לה איזה מין צביון, איזה מין צורה. ורק בצורה כזאת, אם אתה מתייחס, אז כדאי.
טוב, אנחנו נסיים בציטוט של רב קוק. עומדים אנחנו מול חיזיון גדול ועצום, אשר אין ההיסטוריה האנושות יודע דוגמתו. אז תודה רבה לכם, הצופים בבית וכאן. ונתראה שוב בחוויה ראשונה קבלה.